השבוע, פרשת יתרו. מרכז הפרשה הזה, מעמד הר סיני, שבעצם זה אז ככה, מעמד, המפנה הגדול בכל העולם שהיה אי פעם בהיסטוריה, קביעות של קיום העולם, התנה הקדוש ברוך הוא עם יום השישי, בין יום השישי וחולו השמיים והארץ, התנה הקדוש ברוך הוא עם יום השישי בסיוון, שמקבלו ישראל את התורה מוטה ועם לה ויחזור העולם לתוהו ובוהו. זאת אומרת, עד מעמד הר סיני העולם היה על תנאי, ממעמד הר סיני והלאה, אנחנו נמצאים כבר, מה שנקרא, בפנים בעולם, והוא לא עומד על תנאי, הוא שריר וקיים, וקיים וברור. והמעמד הזה יש לו הקטמה. כדי להגיע למעמד הר סיני, מעבר לכל, וימינו בשם משה עבדו של שבוע שעבר, ומעבר לשירת הים ושירת דבורה, שירת מרים, ותן להם מרים. כל מה שקשור לעניין הזה של ההתעלות של עם ישראל, שראתה שפחה על הים, שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא. עם כל זה אנחנו צריכים עוד הכנה. וההכנה מתחילה בחומש, זה פרק י"ט. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. מה זה בחודש השלישי? בראש חודש, בראש חודש סיוון. כן? ניסן מתחילים לספור, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מצרים, באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר, ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. כבר אנחנו רואים, כמובן על פי המפרשים, השורים חכמים, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, יש לנו סגנון שונה של דיבור, אם מדברים עם בית יעקב או אם מדברים עם בני ישראל. לבית יעקב תאמר, לבני ישראל תגיד, תגד. זה הלשון המדויקת כאן. זאת אומרת, יש לנו סגנון דיבור שונה, אומר כאן ראשי במקום, בית יעקב, אלו אנשים. תאמר להם בלשון רכה. אם נשים מדברים בלשון רכה, לשון קשה לא תעזור. לא רק שהיא לא תעזור, היא תשבור. צריכים בלשון רכה. אבל הגברים ותגד לבני ישראל, אומר ראשי, עונשים ודקדוקים, פירוש לזכרים דברים הקשים כגידים. נשים זה רך, זה כמו הבשר הרך, והגברים זה כמו הגידים. נשים, כמו שאנחנו אומרים במצוות עשה, כן? מצוות עשה זה כנגד דברים, דברים חיוביים, וגברים זה כמו גידים. זה דבר שקושר, מחבר, והוא ממש קשה. זאת אומרת, יש לנו כאן התייחסות לנשים והתייחסות לגברים. זאת אומרת, כשרוצים את מעמד הר סיני, כדי להגיע למעמד הר סיני, יש פעולות שנשים צריכות לעשות, ויש פעולות שגברים צריכים לעשות. ואז אפשר להגיע למעמד הזה. דבר אחד ברור, שכולם צריכים הכנה. מהי ההכנה? וכאן אנחנו, אני עובר על הפסוקים בזריזות, כדי להגיע אל מרכז הדברים. ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ככה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ומשה רבנו צריך אחר כך לומר אל בני ישראל. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. מה רוצה הקדוש ברוך הוא? כדי שתהיו לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אני רוצה קדושה, אני רוצה סגולה. סגולה זה אומר מה שראשי אומר פה, אבן טובה, משהו טוב, אדם מסגל לעצמו מידות טובות, הכוונה היא רוכש. וסגולה זה איזה רכישה. הרכישה הזאת, אומר ראשי, אוצר חביב, כמו סגולת מלאכים כלי יקר, ואבנים טובות שהמלאכים גונזים אותם, כך אתם תהיו לי סגולה מכל האומות. ולא תאמרו אתם לבדכם שלי ואין לי אחרים ממכם. ומה יש לי עוד שתהיה חיבתכם ניכרת, כי לי כל הארץ, והם בעיניי ולפניי כלי כלום. זאת אומרת, כשברוך אומר, יש לי עוד מציאות שונה בעולם, אבל אתם סגולה. אתם האוצר שלי. כן, זה ביטוי שראשי מביא. כן, אני אומר שהוא כבר טוב, האוצר שלי. ביטוי טוב, זה יפה, סגולה שלי. הסגולה זה נשמע יותר מדי ספרותי, אבל אוצר גם ספרותי, אבל זה טוב. אתם תהיו למערכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו צריכים, כדי להגיע למעמד הר סיני, כדי להגיע למצב של תורה, צריך קדושה. איך מגיעים לקדושה הזאת? ויאמר אדוני אל משה, לך אל העם, וקידשתם היום ומחר, וכיבסו סמלותם. כבר אנחנו רואים דבר אחד, צריכים לקדש את העם. דבר חיצוני שאנחנו רואים בקדושה הזאת, כיבוס הבגדים. כיבוס הבגדים, הכוונה היא טהרתם. טבילתם של הבגדים. ויהיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני. והגבלת את העם וכו'. ובסוף אנחנו רואים, וירד משה מן ההר אל העם, ויקדש את העם, ויחפשו סמלותם. כבר קיימו את המציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא ביקש. ויאמר אל העם, היו נכונים לשלושת ימים, אל תגשו אל אישה. ולשים לב שאנחנו מדברים פה על שלושה ימים כדי לקבל את הטהרה, אנחנו מתייחסים פה גם לגברים וגם לנשים. כי מצד הגברים, הטהרה זה הערב שמש, ומצד הנשים, והיום זה לא קיים, כיוון שאין לנו דיני תומה וטהרה, אז זה שלושה ימים. זאת אומרת, כדי שנשים יהיו טהורות, שלושה ימים אל תגשו אל אישה, ואז ביום מעמד הר סיני באותו בוקר, כולם טהורים. כלומר, כשאני רוצה שעם ישראל יקבל את הקדושה שלו, יקבל את הייעוד שלו, יקבל את תפקידו, אני צריך דבר ראשון, טהרה. בלי טהרה אין כלום. שבוע שעבר ראינו את היסוד הזה של טהרה, כמו שהרב כותב, כן, באגרת שראינו אותה, ויש פה עוד איזה שתיים, אולי שלוש אגרות, שהרב מדבר על העניין הזה. יש אצלי בדף אגרת הטהרה השנית. שבוע שעבר ראינו אגרת הטהרה הראשונה, שהרב שלח אל מחדשי היישוב, אל העולים החדשים שבאו לארץ ורוצים לבנות את הארץ, בחיבה גדולה, באהבה גדולה, להתקשר, להתחבר עם ארץ ישראל, והרב אומר להם, כל נושא החזקה בארץ קשור לנושא טהרה, טהרת המשפחה. ללא זה אין לנו חיבור לארץ. ללא זה אנחנו לא יכולים להחזיק בארץ. זה הדבר הראשון. ולכן דווקא אלה שהם באו בחיבת הארץ אליהם, לא מאונס, אלא רצו, בעליות הראשונות, השנייה, וכל מה שבתקופה הקדומה הזאת, יותר, מדברים על המאה השנים האחרונות, בחלק הראשון של אתם שבאתם לארץ מכוח בחירה ורוצים להתיישב בארץ, להתחבר אל הארץ, מה, יכול להיות שהם לא שונו טהרת המשפחה? לא יכול להיות דבר כזה. ניסו לפתור איזה שהם אמצעים חדשים? לא יכול להיות. הכל על פי תורה צריך להיות. ככה מתחברים לארץ. ככה מגיעים לארץ. ואז, ממש מה שמצוין פה, בשנה האחרונה לחייו, בשנת תפריש צדיי, הרב נפטר בג' אלול תפריש צדיי. באותה שנה הוא גם כתב איגרת נוספת על מה שראינו פעם שעברה, ואחר כך נלך לנושאים נוספים שקשורים בתחום הזה של קיומו של עם ישראל, אין בה תא המשפחתי ואין כל פרט מתוך התא המשפחתי. אחיותינו היקרות, הננו מוצאים לנו לחובה קדושה לדבר עליכם על דבר עניין שמפני הכרח הננו נאלצים לקחת דברים עמכם. וזה בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו. זה לא מה שיש לכם בדף. לכם יש את בנות ציון, זה אחר כך. כן, זה אני לא חושב שיש אצלכם. יש? איגרת הטהרה השנית, זה הכותרת. טוב. הננו מוצאים לנו לחובה קדושה לדבר עליכן, על דבר עניין שמפני ההכרח הננו נאלצים לקחת דברים עמכם. אף על פי שעל פי ההרגל והנימוס הדבר קשה. ולומר באמת את הדברים, אני מניח שלרב היה מאוד קשה. להוציא איגרת, נקרא לזה, ברש גלי. להפיץ בצורה פומבית איגרת שקשורה לצניעות. כי אני מדבר על טהרה, על צניעות, על משפחה בישראל, זה צריך להיות בפנים, בתוך הבית. ובעצם זו אחת הדילמות הגדולות שלנו. אני אומר את האמת, וכל העניין הזה של שיעור שמתפרסם ויכולים אנשים כל מי שרוצה יכול לגשת אליו, כי יש הרבה דברים שאי אפשר לומר אותם בצורה כזאת. יש הרבה דברים שלא צריך להגיד אותם בצורה כזאת. יש הרבה דברים שסתם לא נעים לדבר עליהם בצורה כזאת שכל אחד יכול לשמוע. במילים אחרות, דברים שהצניעות יפה להם. והיום אנחנו נמצאים באמת במציאות שדברים שהצניעות יפה להם נהפכים לנחלת הכלל, לא מבחינת הידיעה, כי מבחינת הידיעה כולם צריכים לדעת, אבל לדעת בנושא, אנחנו הרבה יותר מצומצם, במקום יותר מצומצם, אבל אין לנו ברירה. אנחנו צריכים גם את הדברים האלה לומר, ויש הרבה אנשים שהפיקו תועלת רוחנית מהדברים. זה היתר שלנו לומר דברים שאמורים להיות בצנעה, במקום שיכולים אחרים או נוספים מעבר למי שיושב במקום עצמו לראות את הדברים. והרב כותב את זה. זה דברים שעל פי הרגיל והנימוס הדבר קשה. לא רגילים, וגם זה לא נימוסי. כן, נימוסי הכוונה היא יותר מדי אולי חוצפה או משהו כזה, לדבר על הנושאים האלה. אבל בכל זאת הרב אומר אין ברירה. חובה קדושה לדבר עליכם. אז אם הרב בזמנו תפרש צדיהי פרסם דברים במנשרים, אז היום אפשר לומר אינטרנט זה מקביל למנשרים שלפני 75 שנה, 73 שנה, אז זה יכול להיות כך. ולכן אנחנו גם מתירים לעצמנו לקרוא את הדברים של הרב. העניין הוא טהרת המשפחה הישראלית. כולנו יודעים שדורותינו מסרו את נפשם על טהרת החיים. ולשים לב לנקודה המרכזית שאנחנו מדברים על חיים. כשהקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים כל ליל שבת, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, מסיימים את סיום הבריאה, אשר ברא אלוהים לעשות. מה לעשות? לעשות חיים. זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו רוצים לבנות, אנחנו רוצים לקדם, אנחנו רוצים ליצור. זה התפקיד שלנו בעולם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו אפשרויות, פותח לנו אפיקים, פותח לנו נתונים חדשים, כל שנה יש לנו דברים חדשים, גם בבית, גם במציאות הכללית כולה. תמיד יש לנו איזשהם חידושים. מה עשינו איתם? האם זה עבר על ידינו, או שהפקנו את מה שצריך מפתיחת חומר לימודי, מפתיחת מציאות חדשה, מקום העבודה, מקום מסוג, חברים חדשים, כל דבר שנוצר לנו, וכל פעם יש לנו הזדמנויות חדשות, ודברים שלא היו בשנים קודמות, אנחנו צריכים לדבר על טהרת החיים, הכוונה היא להמשיך חיים לכל מציאות שאנחנו נפגשים איתה. וטהרת החיים במשפחה הייתה קשורה בכל בית ישראל מספירת שבעה נקיים אחרי 5 ימים של הווסת. ואחרי פסיקת טהרה, לפני שקיעת החמה, ביום החמישי על ידי בדיקה מדויקת. עושים לרב מדקדק, בדיקה מדויקת. ואחרי בדיקת בוקר וערב בכל יום ימי הנקיים. הרב פה מחלק. צד אחד בדיקה מדויקת, שזה תחילת שבעה נקיים, ואחר כך בדיקה בכל בוקר וערב משבעת הימים הנקיים, וזו בדיקה רגילה, היא שונה מהבדיקה הראשונה. ובמקרה ששכחה על איזה יום, היה הדבר נמסר לשאלה אצל הרב. ואחר כך בערב יום השביעי בליל שמיני, בערוב היום השביעי בליל שמיני, הייתה הבאה התבילה כדין של תורת הקודש במקווה כשרה. סדר, ככה נמשכו החיים של עם ישראל, ככה עם ישראל יכול להימשך. זה סוד הקיום שלו. אלה הם האפשרויות. כמו שראינו, מעמד הר סיני, קודם כל טהרה, קדושה. וחיפשו בסמלותם והתהרו. טהרת האדם ואפילו טהרת בגדיו. זה סוד מתן תורה, זה סוד הקיום של עם ישראל. אבל שמענו, ופה הרב כואב, ולכן הוא אומר חובה קדושה, לי לומר את זה, לדבר את הדברים האלה. שמענו שנפרץ גדר הטהרה בעוונותינו הרבים. ורבים טועים שיוצאים ידי טהרה על ידי אמבטיות ומקלחות. מה שהדין הוא שאינם מועילים כלום. וחומר האיסור שיש בו קראת לשניהם, לאיש והאישה. ופה הרב מכניס דבר שאנחנו בדרך כלל לא אומרים אותו. אבל כיוון שהרב אומר, אני כותב, אז אני מצטט את דבריו בכלל. והפגם של הבנים שהם נשארים פגומים לדורי דורות. במקומו עומד. ולא יש שום דרך של טהרה, כי אם הטהרה של המקווה הכשרה, אחרי הספירה והבדיקות כדין. הרב אומר שיש פגם שנשאר, פגם רוחני. אפשר לתקן אותו. זה דבר שחשוב לדעת. בסופו של דבר אפשר לתקן כל דבר, כמעט. על ידי עבודה. על ידי מציאות כזאת שיכולה להמשיך טהרה במקום רוח טומאה שהייתה בעם. על כן, באנו בזה להגיד לכם, ואני אומר לך, הרב כותב את הדברים, שתרחמו על נפשותיכן ועל נפשות בעליכן, ובנותיכן ובניכם, ותזהירו את הצעירות שלא יסורו מדרך החיים, דרך הקודש של תורתנו הקדושה, ויזהרו בבדיקות ובספירת שבעת הימים, ובטבילה במקווה כשרה כדין תורה, ואז תזכו לחיים טובים וארוכים ולדורות מבורכים, שיהיו לתפארת בישראל לדורות עולמים אמן. עבד לעם קדוש בארץ הקודש, קטן, קדוש, אברהם יצחק הכהן קוק. זה בעצם האיגרת. אפו נותן לנו את דרך החיים. בעצם אומר לנו, זה היסוד לכל. ואני לא יודע כמה אנחנו רגילים לשמוע סגנון כזה מהרב, אבל מי שרואה את המציאות הכוללת שהרב היה בה, הכל. כשצריכים ללטף הוא מלטף, כשצריכים לאהוב הוא אוהב, רק כשצריכים לתת מוסר הוא נותן. כשהוא רואה איזשהו דבר לא תקין, זה תפקידו של הרב. הרב צריך להיות במערכת הכוללת של כל המציאות. כמו כל עם ישראל כולו, מערכת כוללת. מערכת כוללת כך שאנחנו נוכל לקיים חיים של קדושה, חיים של טהרה. וכמו שאמרנו בפעם הקודמת, זה בעצם הסוד. זה הסוד של הקיום שלנו בארץ. אם עשינו את הדבר הזה, הצלחנו. האמת שהיום כבר זה הפוך. פה הרב כותב שהמבוגרות כאילו ידברו עם הצעירות שהקפידו. אבל אני, נראה לי משום מה שהיום הצעירות יכולות לדבר עם המבוגרות שהקפידו. כן, הדורות, ספר לנו פעם הדרך הבדיחות, אבל איך אומרים להפוך כל דין לחסד? כתוב באחת מהתוכחות, בחומש, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם. אחת הכללות לכאורה, נכון? אבל אמרנו פעם הרב בן טוב, זה הפוך בדיוק. ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם, אומר בדור קודם, שני דורות, אחרי העלייה הגדולה לארץ, אז ההורים היו באים לילדים, לא יכולים לאכול כלום, הילדים פרקו עול. ממש אפשר, הורים שומרי מצוות, וההורים והילדים, אפשר לאכול אצלם. אבל ברוך השם, בדור הזה, באים ההורים, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם. הבנים והבנות מקפידים בבשר יותר מאשר ההורים. ההורים יכולים לבוא ולאכול אצל הילדים. אז זה בעצם חלק מהתהליך של הגאולה, שאנחנו יכולים לראות את המציאות הזאת של חיבוב מצוות, של קירוב מצוות, כן, כמו שאנחנו רואים. מה שבעצם כהמשך לדברים, בתוך מה שראינו גם פעם קודמת, בנושא הזה של הטהרה, יש גם טהרת המחנה. הרב, בין היתר, באגרות האלה שאנחנו רואים פה, בנושא הקדושה והטהרה, כתב בנושא הזה, של הלבוש. ואמרנו שאנחנו ככה בתקופה הזאת ששובבים, קצת יותר צריכים להתעסק בנושא של קדושת עם ישראל. כי זה בעצם הבסיס להגעה אל גאולה שלמה. אנחנו צריכים להתפלל תמיד על גאולה שלמה, כי גאולה כבר יש לנו. רוצים את הגאולה השלמה. רוצים לקדם עד ביאת משיח. צדקנו באמת במהרה. אבל הרב כותב את הדברים, כי הוא יודע שזה בנפשנו. כשהוא בא ומצדד בנושא ההתיישבות, ובנושא בניין הארץ, ובחיבת הארץ, וקירוב, הכל טוב. אבל יש יסוד אחד שבו מתחילים. היסוד הראשוני הוא קדושה וטהרה. פלטרין של מלך צריך להיות נקי ומצוחצח. אי אפשר שיבוא אדם ובתוך פלטרין של מלך, בתוך הארמון של המלך, ייכנס עם בוץ ולכלוך וכל מיני דברים לא תקינים. קודם כל צריך את הטהרה, את הקדושה, את הנקיות לפני הכל. אחר כך אפשר להתקדם. וגם בנושא הזה של הלבוש, הרב מדבר, כשאני רק ככה כהקדמה קטנה אני אומר, המהר"ל, כשמדבר על נושא של צניעות, הוא בכלל לא מדבר על נושא של לבוש. המראה מדבר על לימוד תורה. בפרק א' בנתיב הצניעות, נתיבות עולם, כותב המהר"ל על נושא של לימוד תורה. מעשה באחד החכמים שפגש את חברו בשוק, ואמר לו, שני לי פרק אחד. במילים אחרות, נפגשו באוטובוס, נפגשו בשוק, דבר תורה. תגיד לי דבר תורה. הוא אמר לו, לא, לא אומר לך דבר תורה. זה מתאמת חכם זה. הוא לא נוסע באוטובוס עם ספר, הוא לא הולך ברחוב וכל הזמן מדבר דברי תורה, איזה מתאמת חכם זה? הוא אמר לו, לא, אני לא, אתה רוצה שאני אגיד לך דבר תורה? בוא לבית המדרש. אתה רוצה בשוק מחנה יהודה שאגיד לך דבר תורה? בוא לזה עורך חמה. או לתלמוד תורה עץ חיים. ניכנס לשם, הוא בכנס מחת יהודה. ניכנס לשם, אגיד לך דבר תורה. פה בשוק לא. אמר לו, מה זה? אמר לו, לא. צריכים לומר דברי תורה בצניעות. אמר לו, כתוב חוכמות בחוץ תרונה. אמר לו, אם לא בסתר. כן, בסתר המדרגה. תורה היא צריכה להיות במקום נסתר. למה? כי כל דבר שהוא קשור לחוכמה, זה נסתר. כמו שחוכמה נסתרת. אף פעם אנחנו לא רואים חוכמה של מישהו. רואים מעשה של חוכמה. הרי גם אם מישהו יפתח את הראש, חס ושלום, כן? ויגידו, נו, איפה החוכמה שלו? אפשר לראות את החוכמה. אותו דבר טוב, ויש יותר. ככל שהאדם הוא ברמה יותר גבוהה של חוכמה, חוכמה רוחנית עוד יותר גבוהה, הוא יותר נסתר. במילים אחרות שמופיע שם במערל, שואל אותו חכם, מרגלית זו איה נמכרת. כשרוצים למכור מרגליות, מפזרים אותן על בסטה בשוק? לא. חצילים מפזרים על בסטה בשוק. תפוזים על בסטה בשוק. מרגלית מכניסים לתוך חנות עם אינטרקום, ועם מצלמה שיראו מי נכנס, וכל הזמן המסרטה שם עם האינטרנט אל המרכז כדי לראות בדיוק מה עושים בחנות הזאת, ואחרי כן פותחים איזה ויטרינה, ובתוכה יש קופסה, ובקופסה יש צמר גפן, בתוך הצמר גפן שוכב לו יהלום, מרגלית. זה מביא המערה לגבי לימוד תורה, שאנחנו לומדים תורה מבפנים. אחר כך גם קשור העניין הזה, בסופו של דבר, אנחנו מאוד מקצרים במהלך הזה, כל העניין הזה קשור גם לצורת הלבוש. אם נאמר את זה בלשון קצת בוטה, איך הוא מרגיש? הוא מרגיש כמו חציל או כמו מרגלית? או איך היא מרגישה? כמו חציל או כמו מרגלית? הלבסת בשוק או בתוך קופסה סגורה? זה עניין של הרגשה אישית. מי שמרגישה כך, שמשמור. מי שמרגישה אחרת, יפה מאוד. ולכן ככל שאדם מרגיש את חשיבותו היותר גדולה, את מציאותו הרוחנית היותר גבוהה, הוא יהיה יותר מחוסה, יותר נסתר. עד שהמחוסה הגדול בעולם, מי היה? משה רבנו. הוא אפילו את הפנים כיסה. כי קרן אור פניו. קרן אור פניו, אז הוא צריך לשים מסווה. הלך עם רעלה. משה רבנו הלך עם רעלה. לא יודע, ראיתם תמונות של הצדיקים? ראיתם שהבבא סאלי, הרב כדורי, הולכים גם עם צעיף על הצדדים? זה לא בגלל שהקו אולי עם השיניים בקיץ. כי מחוסים. והבגדים מחוסים. הרב ציודה מביא את זה גם בצורה הרבה יותר ברורה. נראה את זה עוד מעט. אבל הרב רואה גם את הדברים בצורה הזאת, ואני נקרא קצת את האיגרת אל בנות ציון. כן, היהודיות השוכנות בציון. הרב כותב איגרת. תשימו לב, כבר איגרת שלישית שאנחנו רואים, הכבוד והחיבור וההתייחסות של הרב. אחיותינו הכבודות, בנות ציון. ולמה בנות ציון? כי מציון תצא תורה. ציון זה נקודת המרכז, התורה בירושלים. כי מציון תצא תורה. מדברים איתכם עכשיו על נושא רוחני. לכם בנות ציון. היו ברכה לעד, אחיות יקרות. כבודכם הגדול בעיניי ובעיני כל ישראל, בתור בנות עמנו הגדול, אשר זכיתן לבוא לארץ חמדתנו. אנחנו מדברים על תקופה שהרב היה רב ראשי, זה אומר לפני 80 שנה. כן, כבודכם הגדול בעיניי ועיני כל ישראל בתור בנות עמנו הגדול, אשר זכיתן לבוא לארץ חמדתנו, מקום מחמד עינינו, להשתתף במפעלי חייכן ובניין עמנו וארצנו הקדושה, ההולך ומתפתח ביש הצור ישראל וגואלו. בנות יקרות, אחיות יקרות, זכיתם ברוך השם לעלות לארץ ישראל. זכיתם שאתם משתתפות ומחוברות במפעל הגדול ביותר שהיה לעם ישראל מאז החורבן, בבניין. כל ההיסטוריה היו שם מפעלים פרטיים של אנשים בודדים, של קהילות. אבל לבוא להשתתף במפעל גדול כלל ישראלי של בניין הארץ, זה כמובן פעם ראשונה אחרי החורבן. הכבוד הזה הוא בעצמו מביא אותי להעיר את רוחכן הטובה, לשאת את נס המחאה והמרד נגד מנהג חסר טעם, אשר חדר בשדרות הנמוכות של בנות ההמון בארצות שונות. הרבה גויים, המון, המון זה הכוונה היא שוליים, נמוכים, בארצות שונות, בייחוד אחרי המלחמה הנוראה, והכוונה היא מלחמת העולם הראשונה, אשר האנושות איבדה על ידיה הרבה מאוד מנכסי הרוחניים, ואוצרות מוסרה נדלדלו. תשימו לב, כשהרב הרבה פעמים התייחס למלחמת העולם הראשונה, אפשר לראות את זה בהרבה מקומות, הוא בעצם דילג על מלחמת העולם השנייה, ודיבר על תקומת עם ישראל. הרב מבחינתו ויתר על זה. צערנו, אנחנו יודעים היום מה קרה. אבל הרב מבחינתו, אחרי מלחמת העולם הראשונה, עכשיו תקומת עם ישראל. בסופו של דבר, התברר שהייתה עוד מלחמה עד לתקומה. אבל זה מה שיש. אוצרות המוסר ידלדלו. נכסים רוחניים. רוחניים. רואים לכם מלחמת העולם השנייה, בכלל זה ברור הדבר הזה. מתוך מערכה של חיים ירודים, חסרי בסיס נפשי, מלחמה גדולה, ענקית, גבתה הרבה הרוגים, חדר המנהג הגרוע, מתוך הרמה הנמוכה הזאת של אנשים מיואשים, שלא יודעים מה לעשות עם עצמם, חדר המנהג הגרוע של התלבושת החדישה, בפריצות שובבה. שים לב לביטוי. מודה כזאת, שרוב טובי האנושות חורקים עליה שן. לא צריך להיות יהודי בשביל זה. המודה החדשה הזאת. ופניהם האדימות מזעם ובושת. איך יכול להיות שמתלבשים בצורה כזאת? מנהגים רעים, וכמו הרבה, מנהגים רעים וחטאים, שהחברה התרבותית שלנו נתקלת בהם, וכמובן שאנחנו מעורים במה שקורה בעולם, מתוך חולשה ואפיסת כוח של חיים מוסריים רעננים, שלדאבון לבבנו, דור בנינו ובנותינו, השוכחים את עוד נפשם ואת יפרת עמם, נעשים מהראשונים לתקלה. כשעם ישראל עולה ככוכבי השמיים, כשהוא יורד ככל הים. חול הים נמצא מתחת למים. לא רק בקרקע, אלא מתחת למים. מקום יותר נמוך. וכשיש איזושהי כלכלה או תקלה בעולם, הראשונים שקולטים ותופסים, יהודים תופסים הכל מהר מאוד. מהר מאוד, יש להם כוח לתפוס דברים. וזה בדיוק מה שקורה. איזושהי מודה, שלילית, גרועה. שלילית וגרועה, אנחנו רואים שבסופו של דבר, היהודים תופסים את הכל מהר. זה בעצם מה שהרב אומר. לדאבון לבבנו, כן. שוכחים את הוד נפשם. מאיפה באתם? מאיפה ההוד הזה התקבל? כמו שהתחלנו, מעמד הר סיני. אנחנו עמדנו במעמד הר סיני. מי שעמד במעמד הר סיני יכול לא להתלבש כמו שצריך. אמרנו פעם גם על דרך הבדיחה. כתוב שבשאלה אישה, משכנתה מגרת ביתה, כלי כסף, אוכלי זהב ושמלות. זאת אומרת, נשים הלכו במצרים, ולקחו מהחברות שלהם המצריות, כלי כסף, כלי זהב ושמלות. בסוף הפסוק אומר, שאת השמלות נתנו על בנותיהם. אז שואלים רגע, סליחה, נשים, יש להם סמלות, מצריות, מה פתאום היהודיות שמו את זה על הבנות? התשובה הפשוטה הייתה, שסמלה של אישה מצרית מתאימה לילדה קטנה יהודית. מבחינת האורך, כן? אז של הנשים המבוגרות שמו על הבנות הקטנות. זה היה הפרופורציה. זה בדיוק מה שהרב מדבר על העניין הזה. וכנסת ישראל כולה סובלת מזה הרבה מאוד חולי וקצף, שנאה וביזיון. נשים לב לכאב שיש בדברי הרב על המציאות הקלוקלת הזאת של לבוש שאיננו קשורה. הוא לא נכנס לפרטים. אבל עצם העובדה שרואים איזה שהם דברים חדשים בעולם, דבר ראשון היהודים קופצים. אצלנו יהיה יותר מכולם. נכנסו פלאפונים לעולם, יש כאלה במקומות מפותחים, יותר מפה אולי, לא יודע. אולי פה הכי מפותח. אבל רק בישראל יש אנשים שמחזיקים שניים, שלושה פלאפונים. זה לא קיים, נכון? אחד, בקושי. קושי. שניים, שלושה. כמובן גם צריך לשים את זה על החגוריים, איזה סגנון של נרתיק וכו'. צריכים אבל לראות את זה. ועל האוטו, אנטנות, כל מיני. כן, זה אחרת אי אפשר. וכנסת ישראל כולה סובלת מזה הרבה מאוד חולי וקצף. שנאה וביזיון. כן, גם המנהג המכוער הזה של התלבושת החשופה. הולך הוא מתפשט כערס, ועולה מן הסדרות הירודות, גם לידי הסדרות העליונות והכבודות. למעט את יקר כבודן. ככל שהתלבושת יותר חשופה, הכבוד הולך ומתמעט. כמו שאמרנו, חצילים כל אחד יכול לראות בשוק, וכל אחד יכול למשש ולקנות ולקחת. אבל מרגליות זה שמור. שמור לתוך הבית. כן, הדברים נראים אחרת. וכאשר המנהג המקלקל הזה, מצד מידת הדין, דין תורתנו הקדושה, ומסורותינו הנעלות בזיו וקראת מוסרן, הוא אסור איסור חמור, ומצד המוסר האנושי הוא תועבה ומפלצת, הרב תשימו לי, מדבר מצד אחד מצד התורה, מצד שני, סתם התנהגות פשוטה, ברורה, מה, לא צריך להיות יהודי בשביל זה, לראות את הגועל וכל מה שיש. אני אומר, הרב כותב לפני 80-90 שנה, 80 שנה, אנחנו מדברים על היום. זה בדיוק אותו דבר. לא יודע אם אותו דבר, אולי היום הביזיון יותר גדול. אבל זה בדיוק ככה נראה. אני מקווה שאף על פי שלקינו גם פה בארצנו הקדושה, מה הכוונה לקינו? בתופעה הזאת, שצריכים חיינו בוודאי להיות תיאורים ונעלים, עומדים למופת ולסמל לשערכנו שבויי הרוח השקועים במעמקי הגולה. כן? ואף על פי שגם בארצנו הקדושה לקינו במכת המדינה הגלותית, והחיקוי הקופי, שים לב לביטוי, החיקוי קופי של המנהג השפל הזה, בכל זאת תאמצני תקוותי, לפי שיר הרוח ויתרון הכבוד הנפשי, החופף על כל נפש מישראל, אשר באה להסתופף בצלצח של ארץ חמדתנו, כי מהרה יפוג השיכרון הזה, ואתן בנות ישראל שבארץ ישראל, היו תהיינה בנות החיל, הלוחמות על טהרת מוסרנו. הרב אומר, הבנות צריכות להיות לוחמות. איפה? על טהרת מוסרנו, על טהרת מחננו. זה מה שהן צריכות לעשות. ובגועל נפש, תשליחו מהרה את המודה הפרועה הזאת, וכתארת נשמתכן, כך יתארו אורחות חייכן. והליכותיכן בתלבושת יהיה הליכות עולמנו, עולמו של ישראל פני הפנימי, הנובעות ממעיין תורתנו הקדושה, חיינו ואורך ימינו לעד. גידרו החיות תאורות את הפרצה הזאת, והסירו את הנגע המודרני הזה מארצנו הקדושה, מערינו וממושבותינו, ומכל קבוצותינו, הקדושות כולן לשם, אור ישראל ועמו. אתם שימו לב אל מי הרב פונה. בעיר, במושב, בקיבוצים, בכל מקום. הרב לא מתייחס לקבוצה מסוימת. כולם, כולם צריכים להעלות את הנס, את העניין הזה. צניעות, קדושה, טהרה, לבוש. ותתברכו באורך ימים וחיים טובים ורעננים, בדורות ישרים אשר יציצו ויפרחו לתפארה על ערי ישראל ויהודה. כעתירת אחיכן הנאמן, קטן אברהם יצחק הכהן. וזה, אני אומר, איגרת נוספת שהרב כותב, התפרסמה בכמה מקומות, אנשים קראו אותה, הרב מתייחס אל כל פרט ופרט בעם ישראל. ולא רק פרט, אלא הדברים הכלליים בטוח. הדברים הכלליים לא רק מתוך חיבור של אהבה. אני, אם אני לא טועה, ראיתי שבוע שעבר בספר אורות, הרב מדבר על אמונה ואהבה. אנחנו מגיעים להגיד אהבה ואמונה. הרב מדבר על אמונה ואהבה. הבסיס אמונה, ואז אהבה. קודם כל יש הקדוש ברוך הוא בעולם. אתה ואני נבראנו על ידי הקדוש ברוך הוא. אתה ואני יהודים, שנינו קיבלנו נשמה מיוחדת במעמד הר סיני. עכשיו נתחיל לדבר. מזה זה מתחיל. זה יסוד הדיבור. ולכן הרב גם מדבר. כל מי שיש, מושבים, קיבוצים, ערים, כולם, תרימו את הדגל הזה של צניעות וטהר. לגבי השאלה. טוב, חוזרים אחורה. שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצין. בסדר, מה השאלה? נכון? לא אמרנו יושבים, אמרנו בשוק. גם כתוב שאדם הולך בדרך, צריך ללמוד להגות בדברי תורה. מה זה בדרך? בדרך בין עירונית. במדבר, במקום שומם, בוודאי. ללמוד דברי תורה. אבל בשוק, אם רק אנחנו נאמר דבר נוסף בשם המערב, שוק זה מתאים, דומה, לאיזו מילה? שוק. שוק זה שוק, זה פריצות. מילים של שוק, נהגות של שוק. כשאנחנו אומרים שוק, אנחנו מתכוונים למקום לא נקי, רוחנית, עניינית, לא כך. ולכן, אנחנו מתייחסים אל המקום הזה, כן, מקום ששם תבוא, תקנה את מה שאתה צריך ותברח. זה שוק. זה לא מקום לבילוי, זה לא מקום לטיול. לקנות, נכון, יש צרכים בעולם. צריכים לקנות ירקות, צריכים לקנות פירות, זה מה שיש בשוק. שוק בגדים, וכל מה שיש. שוק רמלה, בלי פרסומות נוספים. אבל בכל מקרה, זה לגבי מקום שהוא שוק. בדרך, בדרך בין עירונית, בטיול, במדבר, כן, שושבים דברי תורה. יושבים בבית המדרש, יושבים בבית, תגידו דברי תורה, אין בעיה. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. זה נכון שזה מה שרצינו, שיהיה דברי תורה בין האנשים, אבל במקומות המתאימים. כי לא כל מקום מתאים לכל דבר. וגם הנושא הזה שדיברנו עליו, גם הוא לא מתאים לכל מקום לכל זמן, אבל בכל זאת, כיוון שאנחנו בתקופה הזאת, אז נכנסנו לתוך העניין הזה של קדושת עם ישראל, של טהרת המשפחה, של ההתנהגות האישית, וזה נכון לכולם. לכולם ממש... לכל אחד ואחד מעם ישראל. טוב, בעזרת השם, שבועות הבאים נמשיך. או בזה, או בדברים אחרים, לפי רצונכם. בעזרת השם. כל טוב.